Zé, Mau, האם הוא נביא או שהוא קוסם? והנה מה שמתברר, כפי ששמעתי יפה דברים של יהודי בשם הרב יצחק ברנד מאלון שבות, שבלעם הוא בעצם קוסם שהפך לנביא. ודבר הזה קורה תוך כדי המהלך של הפרשה שלנו, שהרי נעקוב עכשיו אחרי המהפך שקורה אצלו, שהרי תעיינו בפרק כ"ג פסוק ז', נאמר שם, כן, אתם מסתכלים בפרק כ"ג פסוק ז', כדאי לכם. כתוב שם, וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם, לך ארה לי יעקב ולך זעמה ישראל. עכשיו אני מוסיף מילים לתוך המילים של בלק, של בלעם. אומר בלעם, ניסיתי מאוד לקלל כקוסם שיודע לקלל. אבל מה יעקב לא כמוהל? ומה אזור לא זה עם השם. זאת אומרת, לא הצלחתי לזעום ולקוב, שזה לקלל, כי האל לא קבה ולא זעם. זאת אומרת, הלכתי כפיפות ידיים, הורדת ידיים, סליחה, עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הצליח, ניצח אותי, אתם איתי? אני ממשיך הלאה. ועובר למשל השני, לנבואה, לדברים השניים של בלק, בלעם. ופרק כ"ג פסוק י"ח, וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע, האזינה עדי ולא ציפור, לא איש אל, האל הוא לא איש ויחזב, ולכן הוא לא מחזב, הוא בן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה, הנה יברך לקחתי, הוא ברך ולא אשיבנה. זאת אומרת, הוא נתן בליבי ברכה, ולא הצלחתי שלא להגיד את הברכה הזאת. זאת אומרת, גם פה הוא כאילו מבטא שהקדוש ברוך הוא ניצח אותו, אז הוא ניסה להיות קוסם, הוא ניסה לא להגיד את הברכה, אבל הוא אומר, ברך לקחתי, ברך ולא אשיבנה, כלומר, אני לא הצלחתי לה... נתנו לי את זה, אבל אני לא יכול להשתחרר מהברכה הזאת. דוגמה ראשונה, המשל הראשון והשני, שבשניהם אנחנו רואים שבלעם ניסה איכשהו לקוב ולא להגיד את הברכה האלוהית, אבל הוא לא הצליח. הוא אמר, מה יעקב לא כמוהל, בפעם הראשונה. בפעם השנייה הוא אמר, הנה ברך לקחתי. לקוב זה לקלל, לא משנה למה, שאלה מעניינת, אבל זה, לקוב זה לקלל. מה יעקב? לא קבל, מה זה מוזם השם? אותו דבר כאן, כאן זה ביטוי קשה, הנה ברך לקחתי, כלומר קיבלתי לברך, ואני לא יכול להחזיר את זה, לא יכול להחזיר את זה להשם ריק, אני צריך לבצע את המשימה הזאת, אבל לא רציתי לבצע אותה. אבל לעומת שתי הפעמים הללו, הפעם השלישית כתוב, מפורש, שהפעם השלישית היא שונה מאוד, פרק כ"ד פסוק א', וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. מה כתוב כאן מפורש? שבלעם אחרי פעמיים הבין, ואז הוא לא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. כלומר, מה זה כפעם בפעם? כמה פעמים יש במילים כפעם בפעם? הוא לא הלך כמו פעם וכמו עוד פעם. פעם זה צעד, כמו הצעד הראשון וכמו הצעד השני. כן? זאת אומרת, הוא לא נהג כמו הפעמיים הראשונות שבהם הוא ניסה לקלל ולא הצליח. הפעם הוא זרם עם האלוהים. הוא לא הלך כפעם בפעם לקראת, הוא בכלל לא הלך לקראת נחשים. משמע שכפעם בפעם הוא הלך לקראת נחשים, הוא היה נחש, מלשון קוסם. הוא הלך אל הקסמים והנחשים. ומה? נחש וקסם זה אותה משפחה של דמויות בעולם העתיק שהיו עוסקים במאגיה, בכוחות הנסתרים שנמצאים בתוך הטבע, הכוחות המסתוריים שיש בתוך הבריאה, ומנסים, זה הכשפים, זה המכשפה, הקוסמים, המעוננים, המנחשים, שתוכל לקרוא עליהם בספר דברים פרק ט"ז. דומני. תזיין. בסדר? פרשת שופטים. עוד בתחילת חודש אלול. אז הוא אומר בלעם על עצמו, אומר את התורה, ולא הלך בלעם כפעם בפעם לקראת נחשים. כלומר, בשתי הפעמים הראשונות הוא ניסה ללכת על כיבוד של נחש, והוא עשה הורדת ידיים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ניצח אותו כביכול. הפעם הוא אמר, אני כבר לא הולך. ואז להפך כתוב, וישת אל המדבר, הוא גם ראה כי טוב בני ישראל, כי טוב בני השם וישראל, וישת המדבר פניו. וגם כתוב עליו פעם השלישית, דבר שלא כתוב לפני כן. כתוב פעם השלישית, ותהיה עליו רוח אלוהים. רוח אלוהים לא נאמרה פעם ראשונה, לא נאמרה פעם השנייה. ואז כתוב, וישם ישראל ואמר נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר שתום העין, שהפשט הוא גלוי עין. לנו זה נשמע כמו סתום העין, כאילו יש לו כמו משה דיין. לא, שתום העין, הכוונה פתוח העין. זה הפשט, יש כאן פורשים אחרים, זה אחד הפשטים. מה? שהוא רואה טוב, רואה למרחוק, כמו נביא, הוא רואה, הוא חוזה. נאום שומע עם ראל, מחזה שדאי חזה, נופל וגלוי עיניים. אלה ביטויים גדולים שנאמרו פה על בלעם. הוא אומר אותם על עצמו, אבל הוא אומר אותם ברוחו. והם ממש שונים מההתחלה, כמו שאמרנו, הקוסם הפך לסוג של נביא. גם הפעם הרביעית כתוב, בפרק אוף ד' פסוק י' ד' ואתה הנני הולך לעמי לך אי יצחה שיעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אני רוצה למסור לך ידע נוסף נבואי. וישם אשר אמר נאום בלעם נאום הגבר שתום העין. גם הפעם הרביעית נאמר שתום העין, זה פתוח העין. נאום שומע עם ריאל יודע דעת עליון מחזה שדאי חזה נופל וגלוי עיניים. זאת אומרת שיש לנו כאן קוסם שהפך לנביא. בשתי הפעמים הראשונות הוא הלך בדרך הקוסמים והמנחשים והוא ראה שזה לא הולך לו, אז הפעם השלישית הוא כבר נכנע. ו... יפה. דבר מאוד מעניין שהפעם, יש הבדל בין הפעם...
נכנע, זה נביא יותר קשה להיות מקוסם, לא?
זה משהו אחר לגמרי, קוסם זה בתומעה ונביא זה כאילו ברוח השם.
נביא זה היה בתומעה, לא?
מה?
לא,
לא, לא, לא חושב. הוא היה אדם טמא, אבל באותו רגע שרתה על הרוח נבואה, שזה משהו גבוה, נקי, טהור, יודע. יש הבדל גם, אם אנחנו ככה עוקבים אחרי, ראינו את שתי הפעמים הראשונות, עכשיו אנחנו ראינו שהפעם השלישית שונה משתי הפעמים הראשונות, וגם כמובן הפעם הרביעית שונה מהכל, כי הפעם השלישית, שלושת הפעמים הראשונות, הוא בעצם... הולך בשליחות בלק, ואילו הפעם הרביעית, בלק כבר מיואש ממנו לגמרי. לפני הפעם הרביעית, כבר בלק אומר לו, עוף לי מהעיניים, או בלשון אחרת, בלק בעצם אומר לו, אם אתה לא רוצה לחטוף מכות, אז כדאי שלא תהיה פה. כי הוא אומר, ויחר אף בלק, בפרק אף ד' פסוק י', ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו. מה זה ויספוק את כפיו? איך פרשתם את זה כשלמדתם את זה? ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו. זה נקרא ויקפוץ את כפה. ויפשוט ויקפוץ. ויספוק. יספוק, מה זה יספוק? או... אין מספקים. כתוב בפרק כ"ד. מה זה ויספוק? כתוב בפירושו של רב עדין שטיינזלץ, הוא יספוק את כפיו, כבר שלא קיבלתי את זה, רואים פה כלום, תבדקו אם זה מקובל, ויספוק את כפיו, אומר הפירוש דעת מקרא, תפח בכף ידיו לצער ואכזבה, כמו בספר איכה, ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך. שרקו, ויחרקו שן. קיצור, ספיקת כפיים, שון צער, הוא מיואש, אולי אפילו רוצה להרביץ לו, והוא אומר לו, ברח לך אל מקומך. ואז פתאום בלעם בא מעצמו ואומר, אני רוצה לתת לך ידע נבואי נוסף. הנה אני הולך לעמי, אבל לפני שאני אלך, היא עצחה, אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. וישם השלום ואמר, כלומר בלעם פותח את פיו בלי שביקש בלק. ואז הוא נותן נאום מאוד מסתורי, ממש מסתורי. הוא מדבר על עתיד רחוק מאוד. הוא מדבר על עם ישראל שיורש את אדום ואת מואב. אחרי זה הוא מדבר על אובדן הקייני על ידי אשור. ואחרי זה הוא מדבר על אובדן אשור וכל עבר הנהר, כל המזרח התיכון, על ידי צי שבא מקיטים, שזה אולי רומא. ואחרי זה הוא מדבר שגם רובא עובד. ואז בכלל יהיה הגאולה שלנו. יש לנו איזו נבואה רחוקה על ממלכות ועל עמים רחוקים. פתיחת עיניים מאוד רצינית. זאת אומרת שאנחנו רואים שבלעם, בתוך כדי המשלים שלו, משל בלשון התנ״ך זה נבואה, זה דבר חוכמה, אנחנו רואים שבלעם עובר איזשהו תהליך שיש בו ארבע שלבים. עכשיו בוא נראה משהו יפה. אחרי ש... בוא נתחיל את הפרשה, נחזור להתחלת הפרשה. זה פרשה שקשה להתמצא בה, כן, בפרשיות, לכן אני אומר פרק ופסוק, אז תסתכלו ככה ו... תהיו זריזים. תסתכלו בפרק כף ב' פסוק כף. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם נקרא לך באו אנשים, קום, לך איתם. ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ראה שבלעם כל כך רוצה לקלל את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, יאללה, נזורם איתך. פחות או יותר, זה מה ש... זה מה שכתוב פה. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, צמוד לפסוק. אחרי, מתי זה קרה? אחרי שתי משלחות של בלק. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם נקרא לך, באו אנשים יקום לך איתם, ואחד הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. בסדר? זכרו את הפסוק הזה. עצמו את העיניים ותגידו את הפסוק הזה בעל פה. אם נקרא לך, באו אנשים, קום ולך איתם, ויחד הדבר אשר אדבר אליך, או אשר, כן, אשר אדבר אליך, אותו תעשה. סבבה. ואז בלעם מבסוט, תאוות ליבו נתת לו, הוא מבסוט שהוא קיבל, קיבל אישור, הקדוש ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ואז יש לנו כאן סיפור, שהוא אחד הסיפורים הכי חמודים בתנ"ך. כל סיפורים בעלי חיים זה סיפור חמוד. יש שני סיפורים כאלה. יש כמה. שני סיפורים מרכזיים וחמודים, תיבת נוח, וסיפור אתונו של בלעם. סיפור על חיות, סיפור חמוד. אני לא יודע איפה היו שרי מואב. הרי הולכים כאן חבורה של משלחת. משלחת חשובה של בלק. והולך פה הקוסם רב מג בלעם עם האתון שלו. ויש כאן איזשהו משהו שקורה בין האתון לבין בלעם. כולם מכירים, תכף נסתכל כמה פרטים בסיפור הזה. ואחרי שמתגלגל הסיפור הזה, אז הקדוש ברוך הוא מגלה שבלעם שוב לא מבין אותו. כן? כן. הרי כשאבא אומר לילד שלו משהו, הוא מצפה שהילד יבין קצת מה שנקרא, מה שמעבר. שמעתי לך בלילה הראשון, ברוך הוא רם הזה, אז הייתי צריך להבין שזהו, לא סגרת את הסיפור. כשבא פעם שנייה ושכנעת אותי שאני אשכנע אותך ללכת, בסדר, אז עכשיו אתה... וגם אחרי הסיפורים עם האתון הוא לא מבין בדיוק, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, סע. על מה הקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף הסיפורים עם האתון? שימו לי עכשיו לפרק ב' פסוק למד ה'. אני קורא פרק ב' פסוק למד ה'. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. זה מזכיר לכם משהו? פסוק למדי, פרק כ"ב פסוק למדי. מזכיר לכם משהו? מה? מזכיר בדיוק את פסוק כ"ף. כמו יש כאן שני פסוקים שהם בדיוק אותו דבר. ויבוא אליהם מבלעם לילה, ואומר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום, לך איתם, ויחד הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. זה היה פסוק כ"ב, פסוק כ"ף, פסוק למדי. לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. זאת אומרת, יש כאן, אחרי כל הסיפור עם האתון, הגענו בדיוק לאותה נקודה. כאילו אפשר לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא עשה לו סרט, עשה לו סיפור, היה ציפייה שהוא יקרה משהו, אבל לא קרה כלום, לא קרה כלום כלום, אלא פשוט, אותו אמירה שהייתה אחרי המשלחת השנייה, אותה אמירה של השם קוראת בסוף הסיפור עם האתון. הדבר הזה מוביל לאיזשהו הסתכלות מאוד מעניינת, שלא חשוב לי אם תקבלו אותה. כלומר, אתם יכולים להגיד, לא, זה עושה לנו את הסיפור, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. אתם יכולים להגיד לי, זה הורס את הסיפור. אתם יכולים לאמץ את זה, תלוי מי אתם. אבל אני הולך להגיד לכם ידיעה מעניינת. הרמב״ם, במורה נבוכים, טוען שכל הסיפור עם האתון, זה לא דבר שקרה באמת, וזה היה חלום של בלעם. אני בלעם עכשיו, אתה יודע? רק רגע, אני בלעם. ופתאום בחלום הוא הולך עם האתון שלו. והיא מתחילה לעשות לו בעיות, היא מדברת וזה. עכשיו, על סמך מה הרמב״ם אמר את זה? קודם כל, אתה יודע, גם אם לא הייתי יודע על סמך מה, הייתי אומר, הרמב״ם אמר את זה, זה מספיק לי. אבל, אם אתה שואל על סמך מה, זה בגלל שיטתו של הרמב״ם במורה נבוכים. שיטתו של הרמב״ם, שכל אימת שמופיע מלאך, שמדבר עם אנשים ומתעסק, כל שכן כשהוא עושה דברים, כמו למשל שהוא נאבק עם יעקב, או כשהוא אוכל אצל אברהם. אז שיטת הרמב״ם שמלאכים זה משהו רוחני, וזה חלומות, זה לא שיש מלאכים אמיתיים. לא נקרא לשיטת הרמב״ם, הרמב״ן עוסק בשיטה של הרמב״ם, באריכות, בתחילת פרשת וירא, וזה נושא מרתק מאוד. אבל כאן אני רוצה ללמד זכות על הרמב״ם, ותתן לי סתירת לחי, כי איך אני מבינים כאן, אבל לצורך העניין. כאן אני כביכול רוצה להסביר למה יש משהו מאוד נחמד מאוד בפירוש של הרמב״ם. כי תראו עכשיו איזה יופי. אפשר להסתכל על הפרשה בצורה אחרת. ואתה שבונה בזה גם אתם, בפסוק י' כתוב, שהוא אומר למשלחת השנייה, שבונה בזה גם אתם הלילה, וידע מה יוסף השם מדבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה. מה הוא אמר לו בלילה? מה זה לבוא אל בלילה למישהו? הקדוש ברוך הוא נתן לו חלום. מה שכתוב שאלוהים אמר לו בלילה, אם לקרוא לך באו אנשים קום לך איתם, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה בלילה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה לו מצגת, חלום, בחלום הוא רואה את כל הסיפורים מהאתון, הרי סוף סיפור האתון זה בדיוק את הפסוק, אם נקרוא, לא, לך עם האנשים, ואפס, את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. הוא מתעורר מהחלום. שימו לב טוב, יש כאן בעצם פסוק של, בהתחלה התורה אומרת כלל ואחר כך את פרטו של הכלל. בהתחלה התורה אומרת שהאלוהים בא אל בלעם בלילה ואמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. הקדוש ברוך הוא ידע שהיום אתה לא יכול להעביר הרצאה בלי מצגת. לכן הקדוש ברוך הוא גם מביא מצגת. המצגת היה הסיפור של האתון. הסתיים הסיפור של האתון, נגמר המסר של החלום, והסתכם עוד פעם. לך עם האנשים, אפס, את הדבר אשר אדבר אליך, אותו נדבר. מה אני מרוויח מהרמב״ם? שני דברים. יש אנשים שאוהבים רציונליות. נראה להם מוזר שהתורה תדבר על אתון שמדברת. אז אפשר להגיד להם, בסדר, זה חלום. לאנשים רציונליים, הם יכולים, בחלומות קוראים דברים לא רציונליים? בחלומות קוראים על דברים לא רציונליים. בחלומות אתה פוגש אנשים שלא נמצאים במציאות, שמתו. בחלומות אתה פוגש אנשים מכל מיני... חלום זה דבר נהדר. אז מי שאוהב רציונליות יכול לדחוס את כל הדברים המוזרים לחלומות. אני מקשה על הרציונליים, קושיה פשוטה. מאיפה באו החלומות הלא רציונליים? כנראה שהאי רציונליות זה הסיפור היותר כללי של העולם. אבל לא משנה. זה לא קשור, זה כבר עניין, אפשר לקרוא לו פילוסופי. ונחזור לסיפור שלנו. מה אני מרוויח מזה שזה חלום? אם זה חלום, אז זה חלום נבואי. זה חלום שהקדוש ברוך הוא אומר למילה. אם זה חלום נבואי, אז חייב להיות שכל הפרטים יתאימו לאיזשהו משהו. אם זה סיפור, האמת היא זה לא נכון, כי גם זה סיפור, זה סיפור של התורה. סיפור של התורה הוא צריך להתאים, צריך להיות בו הרבה מסר. אבל לצורך העניין, אם זה היה סיפור, אפשר להגיד שאמת אתה כאן אתון חמודה, והיא באה, והיא התעצבנה עליה, והיא עשתה מור בקול גדול, והיא אמרה, מה אתה מרביץ לי? זה לא יפה, צער בעלי חיים, מה אתה עושה? אבל אם זה חלום, אז צריך להבין מה קרה פה. אז לא משנה, אמרתי את הרמב״ם בשביל מישהו אוהב דברים כאלה, אז אני סוגר את הרמב״ם, ואני חוזר לסיפור, ואני מתייחס לסיפור הזה בשיא הרצינות, בין אם הוא קרה באמת כפי שאני מעדיף, ואני יותר אוהב שזה קרה באמת, ובין אם אתה לא אוהב שזה קרה באמת, אז תגיד שזה חלום של הרמב״ם, זה גם בסדר. העיקר, יש כאן סיפור רציני ביותר. בוא נקרא את הסיפור הרציני. ואני אנחנו רואים דבר מופלא. הדבר הזה כותב עליו, הרב סמד, יש שם איזה חוקר. זה באמת דבר, אחרי שרואים את זה, אי אפשר להגיד, וואי, איך לא ראינו את זה. זה מאוד פשוט. אם תסתכלו, תראו ש... אם תסתכלו, תראו שכל מה שיקרה לבלעם בהמשך עם בלק משתקף בסיפור של החמור. זאת אומרת, הסיפור של החלום הוא סיפור שמספר, הסיפור של החמור, של האתון, אמרנו מחמור. הסיפור של האתון הוא סיפור שמספר לבלעם מה הולך לקרות איתך. כי הרי אנחנו רואים שיש בסיפור של האתון ארבע מערכות, שלוש ועוד אחת. מערכה ראשונה, האתון הולכת לשדה, אז הוא מרמיץ לה. מערכה שנייה, האתון אין לה דרך לעבור ימין ושמאל, אבל יש כאן גדר, גדר מזה וגדר מזה. ואז היא... בואו נראה, אז בואו נראה את זה בכתוב. פרק כ"ב, פסוק כ"ב, כ"ג. פרק כ"ב, פסוק כ"ג. ותרא האתון את מלאך השם נמצא בדרך. מערכה ראשונה, מלאך השם נמצא בדרך. וחרבו שלופה בידו. ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. יש שביל. שביל חמורים. שביל אתונות. כן? יש כלל, אם אתה הולך במדבר ויש שביל, תישאר בשביל. הוא יוביל אותך בביתך. אתה לא יותר חכם מהשביל. מישהו לפניך הלך פה. והאתון הזאת לא הולכת לפי הכלל הזה. והיא הולכת לצד. ואז מה הוא עושה? ויח בילם את האתון לאתותה הדרך. מערכה ראשונה. מערכה שנייה, פתאום השביל מגיע למקום שנקרא משעול הכרמים. גדר מזה, גדר מזה. ושוב האתון רואה את מלאך השם. ואז כבר אין, היא לא יכולה ללכת לשדה, שמעבר לשביל. אז היא, אין לה ברירה, אז היא זזה הצידה, ומנסה לעבור את המלאך. לא מצליחה, היא נלחצת אל הקיר, ותוך כדי זה, היא לוחצת את רגל בלעם אל הקיר. סוגריים, אני אגיד לכם סוד. הארי כותב שהקיר הזה זה הגלעד של לבן, הארמי. שהוא אומר, אם אתה לא תעבור פה, אני לא משנה, היינו שם. בסדר? אז זה הגדר הזאת. ויוסף להקותה. מערכה שלישית, מגיעים למקום שאין דרך לנטות ימין ושמאל. גם לא משעול, גם לא קיר, זהו. ואז מה האתון עושה? רובצת. ואז הוא מכה אותה פעם שלישית. ואז האתון פותחת את פיה. והיא צועקת לבלעם, מה עשיתי לך? הכיתני שלוש רגלים. אפשר לפרש כמו שנדמה לי הרמב"ן מפרש, אני לא בטוח, לא זוכר, לא בטוח שהיא פתחה את הפה שלה ואמרה. יכול להיות שהיא פשוט צעקה מכאב. לבעלי חיים יש כאב, ככה התורה אומרת, צער בעלי חיים, וכאשר עושים להם דבר שמצער אותם הם בוכים. והאתון בכתה כי הוא הכאיב לה. הכאבת לי. אז היא צעקה, לא יודע איך, לא, זה הקול של פרה. קול של אתון, צועקת, בוכה. אתה יכול לעשות? תעשה. לא, יצחקו עליך. מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד? מה שאני רוצה להגיד, לא, זה לא סתם, אני לא סתם אמרתי את זה. זה לא משנה, היא לא אמרה פה איזה דבר, היא לא אמרה איזה דברים עמוקים מהאתון, זה חשוב. היא פשוט צעקה, כואב לי, מה עשית לי? ודבר כזה לא צריך, לא צריך לפרש שהיא דיברה אפילו. אפשר להגיד שהיא פשוט צעקה, והוא הבין את זה. לא צריך להגיד, אתה צודק, לא צריך להגיד את זה יותר מדי. אבל הכוונה היא שהיא צעקה. זה המקור העיקרי לצער בעלי חיים.
למה כתוב אתון?
אז היא דיברה. לא, בסדר. הלו, אנוכי אתונך שרחבת עליי מאותך עד היום הזה. ואז ויגל השם את עיני בלעם ויר את מלאך השם נמצא בדרך. ואז מלאך השם אומר לו, למה הקית את האתון שלך? אני עמדתי בפניה, מה אתה לא ראית? לא ראיתי, איזה פדיחה. לא ראית? האתון שלך ראתה איזה פדיחה. ואז בלעם שוב חוזר על הדבר הזה שלו, המוזר הזה. שבלעם כאילו אומר, הוא לא הבין עדיין, אומרים די לחכם ברמז. ועדיין הוא אומר, אני רוצה, אפשר להמשיך? אז הוא אז אומר לו, יאללה, תמשיך. בסדר? אנחנו נמין את זה תכף מה זה. מה הסיפור הזה מספר לנו? הרי הסיפור הזה הוא בדיוק מה שיקרה בהמשך. בהמשך, כביכול, יתהפך בלעם ויהפך להיות אתון. הוא יהיה אתון. ובלק שולח אותו. ובלק יהיה פתאום הרוכב על האתון. בלק יהיה פתאום האיש שמניע את האתון. בלק יניע את בלעם. ובלעם יגיע וינסה ללכת. הוא ילך כפעם בפעם לקראת נחשים. הוא ינסה ללכת לקראת הנחש. ינסה לקלל. אני לא נכנס לסוגיה מה זה לקלל בכלל. זה שיעור אחר. הוא ינסה ללכת. ואז פתאום בלעם יגיד, אני לא מצליח. בלק אומר לו, לך. בלק הוא כמו בלעם. תלכי, אתון. אבל בלעם עומד, לא, 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 הוא זז לצד. לא, הוא זז, זה הפעם הראשונה. פעם השנייה, האתון ממשיכה בדרך. בלעם ממשיך והולך הפעם השנייה לקלל. והפעם, הוא כבר הולך, הוא עוד פעם, אני לא יכול. הוא אומר, ברך לקחתי, ברך מלא השיבנה, אני לא יכול. הוא גם כנסה ללכת ללכת נחש, הוא מנסה להתקדם בדרך, ובלק מסתכל עליו, אומר לו בלק, בלעם אתון, תתקדם. אבל בלעם האתון לא מתקדם. והוא לוחץ, והוא בקושי עובר, והוא ממשיך בדרך. ואז הוא שולח אותו פעם שלישית. פעם השלישית, כבר בלעם אומר, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. פעם השלישית, האתון כבר לא מנסה ללכת לצד. לא מנסה ללכת לקצה של הקיר. אלא מה עושה האתון הפעם השלישית? רובצת. היא אומרת, אין מצב. וכמו שהבלעם האתון רובצת, כמו שהאתון רובצת, ככה בלעם רובץ. וכבר הוא הופך להיות, כבר הוא כבר לא... האתון רובצת, זה גם מין ביטוי כזה, כאילו שאין פה איזה כוח שעומד מול המלאך, אז יש, אז דבר השם כבר זורם בצורה פשוטה, ואז פתאום בלעם הופך לנביא. אז האתון, בלעם, האתון, זאת אומרת בלק, בלק שהוא בעצם כמו בלעם שמכה, הוא סופק את כפיו במין תחושה של, אני מפרש זה כאכזבה והכאה כזאת, ואז פתאום נפתח פי האתון. האתון אומרת, מה האתון אומרת? מה, אתה לא רואה את מלאך השם? בפעם הרביעית, אומר, בין הפעם השלישית לרביעית, הקדוש ברוך הוא פותח את עיני בלעם לגמרי, קודם כל בלעם אומר לבלק, מה אתה רוצה? דבר השם בפי. ועוד הוא מתנדב, הוא אומר, בוא יצחה, מה יעשה העם? כלומר, הוא פותח עיניים ורואה עד נצח נצחים, כמו האתון שפתאום מדברת. ככה פתאום בלעם נותן פה נבואה שהיא עדי עובד, היא עד הקצה של אחרית, של אחרית הימים. זאת אומרת, שמה שקרה, כל הסיפור, עכשיו אתם מבינים למה אני אוהב את הרמב״ם? כי אם זה חלום, אז זה מין חלום נבואי. כי החלום בעצם מספר לו, הוא בחלום הזה, הרי בלעם נוחר שם, והוא רואה אתון ועוצר, ואחרי זה פתאום, פתאום הוא אומר, וואו, כל מה שקרה לי בחלום זה מה שקורה לי עכשיו. הוא תפוס את עצמו, אומר, ועכשיו אני, הנה הפירוש של החלום שלי. עכשיו לא צריך את הרמב״ם, גם אפשר להגיד את זה כפשוטו. האנקדוטה של התורה, הסיפור עם הבהמה, הוא סיפור שהוא מאוד, הוא מטרים, בלשון תרם. הוא מטרים, כלומר הוא סיפור שמספר לבלעם את הסיפור שיקרה לו בעוד כמה דקות, או בעוד כמה ימים, כשהוא יגיע לשדה מואב. ובהתחלה יכול להיות שהוא לא הבין את הסיפור הזה. הוא אמר, וואלה, האתון שלי, היה לזמן איזה אתון. ואחרי זה כשהוא מגיע לשדה מואב, וקוראים לו כל המקרים האלה, כל התהליך הזה, אז פתאום הוא אומר, וואלה, יש לי דז'ה וו. כל מה שקרה לי עכשיו, זה מה שקרה לי עם האתון בדרך. אז בואו נעמיק שני אחת, למה אני צריך פה סיפור כזה עם אתון? מה היה הסיפור חסר אם לא היה פה אתון? בואו נדלק על הסיפור הזה. לא נעים, התורה שלנו כזאת מוזרה, אתון שמדברת, בוא נסגור את הסיפור הזה, ונביא תורה יותר נקייה. מה הרווחנו מהסיפור הזה? שימו לב טוב. אני רוצה להעמיק, מה זה מלאך השם שרואה האתון? בכלל, מה המשמעות שהאתון רואה? האתון מבטאת את הטבע. האתון הזאת היא לא, איזשהו משכיל. האתון מבטא, מה? היא לא איזה אדם משכיל. האתון. זה כמו שאומרים, עד היום אנשים אוהבים להגיד, איזה חמור אתה. במובן הזה שכאילו, זה לא כללה הרעה כל כך, כי זה חמור, חמור הכוונה, הוא לא, לא מבין הרבה. אני מזדהה עם ההרגשה הזאת, כי הרבה פעמים, הרבה שיחות שעוסקים בדברים שאני לא מבין בהם, אני מרגיש חמור. ויש הרבה דברים כאלה. בסדר. לפעמים אני, המוסכניק שלי מסביר לי דברים על הרכב, הוא כאילו, הוא מתחיל להגיד לי כל מיני שמות, כל מיני דברים שקרו לרכב. אין לי ברירה אלא להנהן, כי אני לא מתכוון שהוא יתחיל להסביר לי דברים עכשיו שעריכות רבה. ואני יודע שאני חמור. כאילו, אין מה לעשות. אז חמור בעצם, חמור מבטא את הטבע הפשוט, הגס, הפשוט. והאתון הזאת רואה את מלאך השם. עכשיו אני רוצה להתקרב לא לחלום של הרמב״ם. אני רוצה להתקרב לפשט. נכון, אני מאוד רציתי להגיד לכם שהאתון לא דיברה על הצעקה כואב לי, והוא כאילו פירש את זה כדיבור. כי אני רציתי להתחבר לפשט, כי באמת בפשט האתון לא מדברת. אפשר להגיד שהיה נס, אבל אני רוצה להתחבר לפשט. ולכן מצד הפשט מה אני רוצה להגיד? שמה הכוונה שהאתון רואה את מלאך השם? לא שהיא רואה מלאכים, כי היא למדה קבלה לפני כן. אלא שהאתון מרגישה את מלאך השם. זה מאוד הגיוני. נדמה לי שגם על זה כותב הרמב״ם. היא לא יכולה להתקדם. אתם יודעים, אתם מכירים את המושג הזה שחיות מרגישות בסכנה? אתם יודעים, סיפורים כאלה שלפני שבא גל צונמי, אז כבר יש חיות שמרגישות, הן מריחות, יש כזה, יש סימנים. סימנים כל מיני... מה?
עובדות על תדרים שונים.
כן, בדיוק. יש להם כל מיני יכולות לקלוט את הדברים לפני שהם, הרבה לפני שאנחנו קולטים אותם. אז כאן פתאום האתון, היא מרגישה פחד ובעתה, כי באמת יש שם מלאך השם שעומד עם חרב שלופה. היא לא רואה, אלא היא מרגישה. הטבע מרגיש, והוא לא יכול להתקדם לכיוון לקלל את עם ישראל. הסבר. מה פירוש שהיא רואה את מלאך השם? מי זה המלאך השם הזה? מלאך השם זה שליח של השם, סבבה. מה זה מלאך השם? שימו לב טוב. מלאך השם הזה הוא מלאך שבא לשמור על מי? על מי המלאך הזה שומר? מה? על עם ישראל. זה כמו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. מה זה המלאכים ששומרים על עם ישראל? זה בעצם הנשמה של עם ישראל. זה, 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 זאת אומרת, מה בעצם הבהמה רואה ועוצרת? את הנשמה של עם ישראל. ולכן, וזה בעצם מוכח מהברכות של בלעם, הערה בסוגריים, מי שינתח את הברכות, וזה החצי השני של השיעור שלא נעשה אותו היום, מי שינתח את הברכות, אז יגלה ש... בכל ברכה יש גילוי של נשמת ישראל ויותר גדול. זה כאילו אני רואה, דמיינו לעצמכם שאתה רואה איזושהי תמונה ואתה רואה אותה בכמה שלבים. בשלב הראשון אתה רואה רק את הקצה שלה, ואז אתה רואה יותר, ואז אתה רואה יותר, ואז אתה רואה את כל דמותה של התמונה. אני לא, עכשיו אני אומר לכם משהו שאתם צריכים להאמין לי, אבל אם היה חצי שני לשיעור, אם השיעור הזה נגיד היה מעבר ביום רביעי והיה גם המשך ביום חמישי, אז היום זה היה חצי השני, אז הייתי מספר לכם איך שהמשלים האלה וכל משל דמותה של כנסת ישראל יותר מופיעה. בסדר? אז מה זה מלאך השם? אז אמרנו שהסיפור של הברכות זה הסיפור של האתון, זה היינו הך. זאת אומרת שכמו שבלעם כל פעם רואה יותר ויותר את דמותה של כנסת ישראל, כך גם מלאך השם, האתון, הולכת ורואה יותר ויותר את מלאך השם, כלומר, את כנסת ישראל. לכן זה מובן שכתוב פה, למה הקיט, למה הקיט את זה שלוש רגלים? זה ביטוי מאוד מיוחד. שלוש רגלים? שלוש רגלים, מה רשי כותב שם? אי אפשר שלא להגיד משהו כזה. כותב שם רשי, אתה רוצה להקות אומה זו, שעולה לרגל בשלוש רגלים. ברגלים התגלה דמותה של כנסת ישראל. והיא רואה את זה. טוב, זה בסוגריים. אז מה בעצם קורה פה לפעמים שאנחנו מסבירים? שהולכת לאתון, לאן את הולכת, אתון יקרה? אני הולכת לקלל את עם ישראל. ואז לפתע אתון מרגישה כבדות בדרך. אין לה כוח. פתאום היא מפחדת. היא מרגישה את נשמת ישראל. והרי מה נאמר על עם ישראל? כתוב, בתחילת הפרשה יש פסוק, לא שכחנו אותו. לא תאור את העם כי ברוך הוא. אנחנו יודעים מה כתוב על אברהם אבינו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כל הברכה של כל העולם תלויה בכנסת ישראל. זאת אומרת שכל הטבע, כל הכוחות של החיים, כל היקום, כולו רוצה להתברך ולהתחבר לכנסת ישראל. ועכשיו אני הולכת נגד כל הזרם? אתם פסחיתם פעם נגד הזרם? במפל אז, ברמת הגולן, ניסיתם לשחות נגד הזרם? האתון מרגישה שהיא הולכת נגד הזרם, והיא לא יכולה, כי היא רואה את הזרם חזק, היא רואה את נשמת ישראל, ואז היא זזה הצידה, והיא רואה עוד יותר את נשמת ישראל, ואז היא נלחצת על הקיר, ואז היא רואה עוד יותר את נשמת ישראל, ואז היא רובצת. ואז היא רואה אחרי את נשמת ישראל. והיא בעצם פשוט מתחילה לדבר, והיא אומרת, היא לא אומרת דברים גדולים, סך הכל היא אומרת, מה עשית? אתה לא רואה שאתה הולך נגד הזרם. עכשיו מה שקורה, שהאתון בעצם מספרת לנו, שהטבע אוהב את עם ישראל. ועכשיו, היחידים שמסוגלים לשנוא את עם ישראל, זה בני אדם, בגלל שחוכמתם הפכה להם לרועץ. וזה בדיוק הדוגמה בבלעם. בלעם שהיה, תדעו לכם שבלעם היה דמות ידועה, יש לנו מוכחות, יש תגלית ארכיאולוגית, תקראו עליה באינטרנט, במקום שנקרא דיר אללה, בנחל יבוק, כמה קילומטרים מנהר הירדן, גילו כתובת של בלעם בן בעור. הוא היה דמות מוכרת בעולם של אז, כמין איזה פילוסוף גדול, איזה קוסם גדול, בחוכמה של אז. והוא בחוכמתו שנא את עם ישראל, כמו שהוא נורך כל הדרך, שהוא נורא רצה לעשות את המשימה הזאת. ואני לא נכנס מה זה המשימה הזאת, זה סוגיה בפני עצמה. ובעצם אומרת לו האתון, אומר לו הטבע, הטבע מתנגד לחוכמת האדם שהפכה לרועץ. הברכה של העולם תבוא דרך כניסתם של עם ישראל לארץ. ועכשיו שעם ישראל עומד על סיפה של ארץ כנען, עם ישראל שנכנס עכשיו לארץ ישראל המזרחית, הגיעה פה הברכה לעולם. עכשיו מתחיל התיקון, מתחיל הברכה. ואתה רוצה שאני אלך נגד הזרם? אומרת האתון. מה שקרה לבלעם כתוצאה מהסיפור עם האתון, אל תחשבו שלא קרה לו כלום. נשמע כאילו לא קרה לו כלום. זה לא נכון. בלעם, בעקבות הסיפור עם האתון, חזר, יצא מזה כנוע. כנוע. הוא עדיין לא תפס, לכן הוא ממשיך ללכת. אבל איך אומרים? משהו בו התרכך. ולכן, אמנם עוד מנסה, על פעם השלישית כבר הוא אומר, הוא מתהפך לרגע אחד, האיש הרע הזה, הוא מתהפך לרגע אחד, והופך את הארץ, כנסת ישראל, במלוא גדלותה. והדבר הזה, אני מסיים את השיעור, הדבר הזה, זה, כל הסיפור הזה של בלעם, תמיד יש לנו שאלה מרתקת. האם עם ישראל ידע מה הסיפור הזה? הרי זה סיפור שלא מתרחש בתוך מחנה ישראל. אז היום ראיתי שיש מדרש שכותב שקולו של בלעם היה הולך כמו שכתוב על 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 על, על, על הקול של הר סיני. הקול שלו הלך בכל הבקעה של ערבות מואב ושמעו אותו כל מחנה ישראל. לא, זה מדרש, אבל הרעיון הוא לבוא ולהגיד איך עם ישראל זה נודע לו, אני לא יודע. זה נודע לו, עובדה שהנביא מיכה מדבר על זה, עובדה זה גם כתוב בתורה. חשוב מאוד לעם ישראל להכיר את הנבואה הזאת, כי הנבואה הזאת היא שונה מאוד מהנבואות של הנביאים. כל הנבואות של הנביאים, הם תמיד, הנביאים של עם ישראל מוכיחים את עם ישראל. הם לא מלטפים אותנו. אתם יודעים, אחד, איך, מה הראיה שהתנ"ך ספר אמיתי? שהדמות של עם ישראל, שאנחנו, זה הספר שלנו, נכון? הדמות של עם ישראל היא דמות מקופקפת לגמרי. זאת אומרת, זה אמר לי פעם מישהו. הוא אומר, זה כל העמים שיש להם כל מיני כתבים עתיקים, זה מעלל את העם הזה, פה מספרים לנו כמה שאנחנו עם רע. חטא העגל וחטא המרגלים והמתלוננים והמקטרים והזה והפה והשם. ואבל בכן הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם ורוצה אתכם. אז כל הנביאים שלנו זה תוכחות וזה, זה, אבל פתאום יש כאן הנבואה של בלעם, כתוב את זה כמה וכמה, הנבואה של בלעם אין בה התנאה. עם ישראל הוא לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, אין חטא, הכל טהור, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה המסר. צריכים להיכנס עם המסר הזה לארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא ארץ מסובכת, אנחנו נסתבך שם. אנחנו רוצים לדעת את המדרגה האמיתית שלנו. בסדר, זה לא משהו בעובד, זה משהו שהוא מעל החיים. מעל זה, מישהו פה יראו לו את זה לרגע אחד. זה האמת של עם ישראל.